יום שלישי, פרשת תרומה. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום. איך הקים הרבי מבוסטון זצ"ל את הארגון המפורסם רויפה, ואיך זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. אז הסיפור שלנו מתחיל בימי המנדט הבריטי על ארץ ישראל. הרבי אביגדור ברנשטיין, זכר צדיק לברכה, נוסע במכונית משטרה אנגלית מהעיר התחתית בחיפה לשכונת הדר הכרמל. באמצע הדרך, פעל המון ערבי, מוסד כמובן, תריב למכונית, וביקש לשחוט אותו פשוט הייתי משמעי. השוטר במכונית היה עובד עיצות, ממש ראה את המוות בעיניים. ברגע האחרון, הקדוש ברוך הוא נתן עצה, ולב השוטר הוא יצא מהמכונית וירה יריה באוויר. הערבים ברחו, וחייר בביגדור ניצלו. החיים שלו ניצלו, אבל הפחד המשתק, גרם לו בהמשך להתקף לב שהפך אותו למסוכן. וככה במשך 5 שנים המצב הרפואי שלו הלך והידרדר, עד שהחזוני שפנה אותו לבוסטון, לארצות הברית, המקום היחיד בעולם, והרופא היחיד בעולם, שביצע אז ניתוח לב פתוח. התהליך כולו ליווה הגאון רב אליעזר אלפא, זכר צדיק לברכה, שהוא היה אחיין של החזון איש. זה היה בחודש אב בשנת תשי"א. עוד לפני היציאה לדרך, חיפשו מי יוכל לעזור לו בבוסטון. אז החזון איש פנה למכתב לאדמו"ר רב לוי יצחק מבוסטון. לימים סיפר הרבי מבוסטון שהוא התפלא איך החזון איש יושב בכיתון הצר שלו בבני ברק, יודע מה מתחדש בבוסטון יותר ממנו. אבל מכיוון שארגון החסד של חסדי בוסטון עדיין לא בא לעולם, אז חיפשו את זה אדם שיוכל לרדת לשטח. לסייע לחולה, לאסוף אותו מהשדה תעופה ועוד. אז בשביל זה שיגר המשגיח, חבקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, מכתב בקשה לתלמיד שלו, ישיבת מיר, שהוא היה מנהל של בית ספר בוסטון, שיראה איך לעזור לו. ופה התרחש דבר פלא. יום אחד נעלמה הבת הצעירה של משפחת כהן. גם אחרי שחיפשו אותה, חיפשו וחיפשו לא מצאו, פתאום היא חוזרת. היא מספרת מה קרה, היא נתקפה געגועים לבית הקודם. הלכה לבקר בבית הקודם, ואז היא מושיטה מכתב לאבא שלה שהיה מונח בבית הקודם. הרב כהן פותח את המכתב והוא מגלה שהמשגיח מבקש לעזור לסייע לאיזה חולה, לאסוף אותו מהשדה התעופה, מסתכל על התאריך, ואז הוא רואה זה עכשיו. הוא רץ מהר לשדה תעופה. ככה שרשרת הניסים שהצילה את החיים של הרב ברנשטיין, אז הוא אומר, מספר כאן שזה מצריך חוברת שלמה, לא רק עמוד אחד. מהעובדה שאיזה רופא בכיר מאוד יעץ למשפחה, לקנות לו כרטיס טיסה להלוך בלבד. להאמין שהוא יחזור בכלל. רופאים אחרים בכלל אמרו את הטיסה הוא לא יסרוד. באמת הוא קיבל התקף לב גם בטיסה עצמה. היה איזה רופא שהיה שם במקרה כמובן. רופא במקרה שהיה שמציל את החיים שלו. וגם בניתוח עצמו הוא קיבל עוד תום התקף לב. טוב, אבל האופציה לא לעשות כלום הייתה כמובן גרועה יותר. בסופו של דבר, שביום שלישי שנכפל בו קיטור, אז הוא יצא מהבית חולים, ובתמונה מאותו מעמד הוא ניצב ליד הרבי מבוסטון, שרואים אותו איכשהו בריא ומחייך. לימים הוא שום לעצמו למזכרת, ליד הזכירות שיש בסידור, זכור את חסדי השם בבוסטון. זין מנחם אב תשי"ד, ניתוח הלב מ-17 בתמוז, אב ג' אלו. ובאלפון שהיה לו, הוא כותב ככה בעת ירוק, חורט, בעזרת השם יזבורך, ובחמלות קירבו, טוב כי לכל אורך עמכו, ואמרך גם לסמו חסודכו, ואוי לא מקיבין לו. בסתירה כל כך בולטת למה שהוא כתב לפני זה, כי לא יודע עוד המסיתו. וככה 20 שנות חיים פוריות, ניתנו במתנה לרב אביגדור, שזכה לחתן את הילדים, לראות נכד אצל כל אחד מהם, עד שהוא הסתלק מהעולם 20 שנה אחרי זה. אז מי לא שמע על הארגון הרפואי החרדי רויפה, שעובד לצד ה... פועל שם לצד המרכז הרפואי בבוסטון, בארצות הברית. כאמור, זה נוסד על ידי הרבי רבי לוי יצחק מבוסטון, שהוא עוסק בעצם במתן של צד, לחולים, לבני משפחה, שזורמים מרחבי העולם לאותו מרכז רפואי שנמצא שם. הוא שייך בעצם, הוא מסונף לאוניברסיטת הרווארד היוקרתית. אז הארגון פועל בעצם מהענקה של ייעוץ, הכוונה רפואית ועד הפרטים הקטנים של הרוח של החולה, מלווה, זה דאגה בשבילם, לאוכל כשר ועוד ועוד. אז הרבי מבוסטון סיפר שבעצם כל המפעל הזה, מה הוא צמח והתפתח מאותו מכתב. אותו מכתב שהחזוני שלח לו, שהוא התבקש לסייע לרב אביגדור. אז למה זה כל כך חשוב, הסיומת הזאת? כי באותו מידה, הייתה לו גם הבחירה לפספס את השאר, ולא להקים ארגון חסד נכון. זאת אומרת, בקשתי לעזור ליהודי מחיפה, אני אעזור לו בכל כוחי. ולמה שזה יכריח אותי להשקיע את כל כולי, מעט ועדוי לו בתחום הזה. אבל רבי מבוסטון קלט שאם סיבו משמיים בשבילו, להיות איש במקום שאין איש, זה יהיה לי, זה לא מצטמצם לאיזה מקרה בודד. אתה צריך להמשיך ולפתח את הפתרון הזה עבור כלל ישראל. רבים מאיתנו, השגוחים מגלגלת הזדמנות לעמוד איזה רגע אחד באיזה צומת שזוכים להגיש עזרה לזולת, כל אחד והסיפור שלו. אבל כאן, ופה בדיוק הנקודה, האם נתפוס את הרגע? האם נקלוט את גודל השעה? האם נבין שמונחת כאן הזדמנות בשבילנו לפתח את העניין לכלל ולא רק לפרט? זה כבר בידיים שלנו. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. הרב יוחנן ריינר, בסיפור מיוחד על הסייעתא דשמיא המיוחדת לעמלי תורה, כותב שהוא רוצה לשתף את הקוראים במעשה שקרה איתו. הרב ריינר הוא מחבר של אלוני בית"ר לבינו. הוא מספר שכשהוא היה אברך כולל, היה לו פנקס מסודר של הכנסות והוצאות. הפרוטה לא ממש הייתה מצויה. הוא ניהל תקציב מסודר של הוצאות כדי לחיות עם מה שיש. הוא אומר, בימים המאושרים האלו, שהוא זכה להיות בראש הפירמידה, להתהדר בתואר היקר אברך, הוא נאלץ לפעמים לחשב את ההוצאות ולראות האם יש כסף היום לביצה, ללבן, אולי שתיהם ביחד, זו הייתה דלות גדולה מאוד. ביום מן הימים, אז סיפר לו אשתו שהאחיות שלה, מתכננות לנסוע לחוץ לארץ, לבקר את אבא שלהם. גם היא רצתה לנסוע, אבל העלות של הכרטיס, טיסה הייתה מאוד גבוהה, $1,000. לא היה לי קצה של מושג מאיפה אני אוכל להשיג את הסכום הזה. אבל עדיין קיוויתי שגם אשתי תוכל לקיים מצוות כיבודיו. באחד הימים הוא מספר, כמו שאנחנו נמצאים בסוגיה הזאת של הכרטיס טיסה, חזר מהכולל, דרך של אברהם, ואיזה אזור חילוני, היה שם הרמה גדולה של ספרים, ליד איזה פח גדול. ברגע הראשון אומר, זה היה נראה לו שמדובר בכתב הכל שצריכים גניזה. אז הוא פתח את הספר הראשון, הוא פתח את הספר ככה בעמוד הקראי, באמצע הספר. שם חיכו לו 10 שטרות של $100. חזר הביתה עם $1,000. לא לפני שהוא שאל את מויר ורבו, אגון הרב פנחס פרגו, מה צריך לעשות? הוא אמר לי, הרי שלך לפניך. הוא אומר שהגיע הביתה, היה נרגש, אשתו שאלה אותו, הוא מרגיש טוב, הפנים שלך ירוקות. הוא אומר, הנחתי לפניה את הערימה של הדולרים, הסברת לה למה אני ירוק. הוא אומר, בכל נימי נימי נפשי הרגשתי איך הרבן שלו לא מדואג להברך מעל דרך הטבע. הוא מספר ששנים חלפו מאז אותו חיוך של האורך והשגוח הפרוטי. נאלץ לצאת לפרנסה, מספר שהוא היום מלמד תלמידים, אבל לפעמים, בעיתות מצוקה כלכלית, הוא מנסה לראות הוא היה הרבה לשאול, מחביא לו עוד פעם דולרים באיזה מקום ליד הפח. הוא אומר שחוץ מזבובים ירוקים הוא לא מצא, ולו דולר בודד מאז אותו מעשה מופלא. המתנה, אומר, המסקנה שהוא מגיע אליה, שהמתנה שקיבלתי נראית השגחה מיוחדת ששמורה לאברכים של עמים בעולו של תאים. ואנחנו ממשיכים עשר בשביל של תיסשר. ספר זרביב ש... לאחרונה נקלעו לקשיים בפרנוסה. המשכורת של אשתו קצצה פליים. אני לא יודע אם הסיפור זה על עצמו, על מישהו אחר. בכל מקרה, סיפור שמובא לפני כמה שנים כבר. הוא אומר לא רק זה, שהמשכורת של אשתו קצצה, גם הסוחר של הדירה, שנמצאת בערי הפריפריה, החליט לצאת מהדירה בגלל שלא יכול לשלם את דמי השכירות. כך שגם את דמי השכירות שמכסים את רוב השכירות החודשית של הדירה שלנו אין לנו, ואנחנו עולים להיקלע בעקבות זה לגירעונות כספיים רבים. אז הוא אמר לי, אשתו, הרי התורה כבר הבטיחה עשר בשביל שתשא אשר, אז נדקדק יותר במצוות מעשר כספים משואה קרובה לבוא. הוא אומר, בזמן האחרון בגלל זה בעיה טכנית, לא הקפדנו על רישום מדוקדק של מעשר כספים כנדרש, אז החלטנו, למרות היתרים המצויים בזה, כמו חובות וכולי, להתחזק יותר. עכשיו למעשה ישבנו ביחד על דפי החשבון בנק, לשם הזכורת, קיזזנו, מה שקורה, הפרשנו למייסר, ובסופו של דבר יצא שאנחנו צריכים להפריש למייסר עוד איזה סכום לא מועט, לא ידענו מאיפה נוציא את הסכום הזה. לבת, אם צריך לקחת הלוואה בשביל זה. ומה שאמרו בשביל שתישא אשר, זה מיד עם הקבלה, רק שמעשו בפועל. אומר שלמחורת, הוא מקבל טלפון, מדברים מאיזה תיווך פלוני שיש לנו סוחרים משולכם, מסכום שדרשתם. הוא מספר שכשהוא נותן להם מסתובך את המפתח, שיראה את הדירה לאנשים, אז הוא הסביר לו שעכשיו זה תקופה של חור והמצב יבש. הוא אומר, יש לי עכשיו שבע, כך אומר אותו מתווך, יש לי שבע דירות ריקות להשכרה, דבר שאף פעם לא היה. קשה להזכיר עכשיו. גם נמצא סוחר, אז כמובן, זה לא בסכום שביקשת, פחות, פחות מזה, אבל מה, תמיד אפשר לנסות. אבל הוא אומר, אני בלב בטחתי באשם, מי שנתן לי סוחרים עד עכשיו, יביא לי סוחרים הלאה. אז לא דאגתי, וברוך השם, בזכות מצוות מייסר, התחילה הישועה מהר מהצפוי, וכעת פחות משבוע וחצי, אחרי שהסוחר הקודם עזר כבר, חתמנו חוזה בסכום גדול יותר ממה שקיבלתי מהסוחר עכשיו. לא זו בלבד, אלא שהם החליטו לתת חודשיים מראש למזומן. נו, אז כבר יש לנו מאיפה להפריש מייסר. מסתבר, אומר, שההבטחה עשר בשביל שתישא אשר, פועלת כערף עין מיד עם הקבלה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. התשובה המופלאה של מאון, הגאון שלו מזלמן, אוי, בחזך את זה כברוך. הבת שלו, הרבנית גולדברג, שתו של הגאון זה מנחמיה גולדברג, היא הייתה מסורה בכל נפשה לתורה של בעלה. הבית כולו התנהל והושתת סביב הסדר יום שלה. שעה רצוף בשיעורים, כשהרבנית עושה הכל כדי לא להופיע לסדרה לימוד. הרבה פעמים אנשים נכנסים הביתה, אבל אל שישי אחרי השטיפה, כשהרצפה דתה רטובה, עשרות אנשים, הרבנית הייתה מחכה בחדר בדממה עד אחרי השיעור. אהבת תורה שלה, מספרים בני המשפחה, הייתה אהבת תורה עצומה. היא התמסרה לתפקיד הגדול, באהבה ובדעת ישרה. הרבה הם מדברים על הדת, על הדעת ששלטה בכל ההנהגות שלה. באמת צריכה להסתלק מעולם בצלילות דעת ממש עד השעות האחרונות. סיפר הבן שלה, הרב הגאון רבאון גולדברג, שהוא זכה לשמש הרבה את הסבא הגדול, רב שלמה זלמן, שרב שלמה זלמן ניסח פעם מכתב, ובין השאר כתב, נראה אני הזדהיתי, וכשהוא ראה שאני לידו, אז הוא אמר לי בחיוך, אמא שלך לא אוהבת כזה ניסוח. לא הבנתי מה הוא התכוון, אז הוא הסביר לי שלפני שנים רבות שהוא עסק בהוצאה של הספר של מדען הארץ, אז הוא נעזר באמא שלי, הבת שלו, שהכתב יד שלה היה יפה, מסודר. כן, זה היו שנים אחרות, הנפלאות של תוכנות העריכה עוד לא באו לעולם. הרבה פעמים היו צריכים, להעתיק ולחזור ולהעתיק הרבה קטעים. אז רב שלמה זלמן, בענוותנותו הגדולה, היה מרבה לכתוב בספר, נראה לה נזדהיתי, ואולי שלוימה, וחושבני. אבל הבת שלו, רבנית רחל, שהעתיקה את הנוסחות הזה, פנתה לאבא שלה בפליאה, אני לא מבינה, אם אדם כותב ספר, כנראה שהוא יודע שיש לו דעת, אם הוא סבור שהדעת של הענייה, אז למה הוא כותב כל כך הרבה? אז הוא אומר, שאלתי את אמא אם היא זכרת את זה, היא זכרה בוודאי, אבל היא גם זכרת התשובה שהייתה כל כך אופיינית לרב שלמה זלמן. יש בה יסוד לחיים, הוא אמר, מי שלומד הרבה יכול לכתוב לו אני יודעתי, ולמה? כאחרי עמל רב וידיעת התורה, אדם יודע מה הוא יודע ומה הוא עוד לא יודע. ומי שלא עמל מספיק בתורה, הוא בטוח שהוא יודע את הכל. ואנחנו ממשיכים רבותיי, מרבים בשמחו. יש פה דברים נפלאים של מורן הגאון רבי יושע נזיצין שליטה על מידת השמחה. אנחנו רואים ב-48 דברים שהתורה ניקנס בהם, ש-24 הדברים הראשונים מתחילים באות ב', ב' תלמוד, בשמיעת האוזן, בערך התפוציים ועוד ועוד. אחרי זה יש עוד 24 בלי ב', מתחילים ב-ה', המכיר ישנו כהן מהשמח בישראל כהן. וזה חצי, חצי וכנגד חצי, עם ב', חצי בלי ב'. מה ההבדל בזה? אז המדרש שמואל כותב שהדברים שמתחילים בבית זה הנהגות שייכות לצורת הלימוד, איך ללמוד. הדברים שמתחילים בהי לא שייכים לעסק הלימוד עצמו, אלא למהות, למהות האדם באופן כללי. מהי המהות האדם שיהיה מוכשר להצלחה בתורה? למשל, בדברים הראשונים מוזכר בשמחו, אחרי זה בדברים האחרונים מוזכר השמח בחלקו. שתי דברים. דבר ראשון שעסק התורה עצמו יהיה בשמחה. גישת העסק ללמוד בתוך שמחה. והשני, שמח בחלקו, גם שלא בשעת העסק. וזה לא שייך דווקא לתורה, אלא שתמיד הוא שמח בחלקו ולא דואג, אלא מרוצה כל המצב שלו והכל טוב. הוא מספר שהוא שמע פעם איזה אדם מבוגר, שהיה חולה וחלש, והוא אמר, היה לי טוב כל הזמן ויהיה לי טוב וגם עכשיו טוב. כן? כל דבר רחמנא ליצלן ועובד כל המציאות כמו שהיא, הכל לטובה. שהכיר עוד איזה אדם שסבל ייסורים לעת זקנותו, שאלו אותו מה שלמה, זה אומר, המצב שלי כל כך טוב שלא יכול להיות יותר טוב. אומר, זה נכון באמת, בגלל שהכל בידי שמיים, כל דבר נכון אל התו עביד, זה הכי טוב שיכול להיות. הוא מספר שהוא ראה איזה אדם חולה וחלה, שאולי כל כך מבוגר, ושאלתי אותו איך הכוחות שלו, איך הוא מצליח בלימוד, אני כמו שהיה פעם, פחות. אז אמר לי, שלא לשאול למה היום הוא לא בכוחות שלו כמו פעם, אלא שאלה למה פעם היה יותר טוב. גם היום המצב שלו טוב, כל דבר דחמון על התו עביד. כשאלה, למה פעם היה יותר טוב? זה באמת הוא לא יודע, למה הוא זכה שיהיה יותר טוב. גם עם חיים של אמונה, אדם שתמיד שמח בחלקו, שרוי מצב רוח טוב, לפעות מישהו בא עם משפוחת, שהוא חי באמונה, שמח בחלקו, כל ההנהגה שלו בשמחה, גם כל המשפחה מאושרת, יש אווירה נעימה בבית, אפשר גם לדבר קצת בהומור, לחנך שהכל לטובה, וזה שמחה לא רק לעצמו, אלא לכל המשפחה. כל מקום שהוא מגיע ונמצא נעים להיות בחברה שלו, זה המעלה של אמונה ושל השמח בחלקו. והשמח בחלקו אומר, זה שייך רק עם אמונה. יש סיפורים עובדות על השמח בחלקו, איזה הצלחה שיש בזה. וגם אותו נקנית בזה, וזה אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם שמביא להצלחה. ואנחנו ממשיכים סגולות וישויות, חי עבודם לבואו חלרו כשם שמבואו חלטוי בו. סיפר גם נכון לזה בשימן שפיצר שליטה, על מייסים שקרה לפני כמה חברות בפרשת ויחי. סיפר בעל המייסים, בבית שלו חיכו לשידוך הרבה זמן, הצער והכאב עלו עד השמיים. יאללה לאותו יהודי חברוסה, שצלל איתו במים אדירים, מצא בזה נוחם לנפשו. יום אחד הגיעו בלימודים למאמר חז"ל, חייב אדם לברך על הרוק בשם של ברכה להטריבו. מזה הבינו שההודעה, שהיא אחד משלושת חלקי התפילה, צריכה להיות מורכבת לא רק מהודעה לטובה, אלא גם מהודעה לרעה. בסוף כמיניהם, כיוון שהם מתפעלים שחס באותו מניין, שכל יום בזמן שהם חולצים את התפילים, אז הם יקרצו בעיניים אחד לשני להזכיר לעצמם להודות אז על הרעה. אבל כמה שבועות, כמה לפני כמה שבועות הם התחילו בסדר חדש, שמה? ביום שלישי פרשת וערך, כשהם רמזו בעיניים אחד לשני, אז אחד אמר השני, דרך אגב, כבר עבר יותר מחודש, מאז התחלנו להודות על הרע באופן קבוע. באותו יום בין הערביים, קיבל בעל המעיס את טלפון מאחד השכנים שבישר לו, אז תשובה חיובית ממשפחה שרוצה להסתדך איתם. ולמחרת הם כבר חגגו את האירוסים בבית בשעה טובה, ויהי לנס. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. מהי הנאה הגדולה ביותר? כותב הפלא יועץ, אם יש לאדם חשק, חיבה, לאכילה ושתייה, שהערבים מחיקו, רק רגע אחד. וככה גם על הרווחת ממון, וכהנה וכהנה, הנגות ותענוגות שהם אבלי אבולם. אחת כמה וכמה אומר, צריך שיהיה לו חשק וחיבה על דברים שיש בהם חיי אוילם, לעשות נחת רוח ליצורים, שבחר בנו לעמוד לפניו ולשרת אותו, שאין טובה גדולה מזו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפלא, ורוחניות ובגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלע.